יום חמישי, פרשת שמות. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום, עדיין אנחנו בענייני סיום הש"ס. הרב יעקב אבוביץ' חושף תגלית מופלאה בסמיכות, ממש בתזמון מופלא, בסמיכות לשיעור מחזור י"ג, התגלה דף במסכת ברוכס, דף ל"ח, שהוא נכתב בכתב יד, שימש את לומדי הדף היומי במחנות העקורים באיטליה, מיד אחרי השואה. הדף שנכתב בארכיון של ניצול שואה שהיה שם, הוא שמסכת ברוכס כאמור דף ל"ח, בתחתית הגמור הכתוב שם, שהדף הגמור מתוצר את הצפות של אנשי המחנות, לומדי הדף היומי, סנטה צ'זריה, איטליה. אותו סנטה צ'זריה, אם אני אומר נכון, ולא פוגע בכבודם של... של תושבי איטליה, זה היה אחד ממחנות העקורים, אחרי סיום מלחמת העולם השנייה שהיו שם ניצולי שואה. ממחקר שנערך על ידי שמואל רזינקוביץ' בתשמ"ז, התברר שהרקע הזה היה שבתחילת חודש אדר א' באותו שנה, הקים רב לייבר קוטנר ישיבת מכינה, הייתה שלוחה של ישיבת מאור הגולה שברומא. בישיבה שהייתה שם, בבית מדרש הגדול במחנה, למדו 50 תלמידים, ובהיעדר ספרים, ולנוכח הדוחק הרב והמצוקה הגדולה, נאלצו 10 סופרים לכתוב יום-יום דף אחד של הדף היומי, שאותו העתיקו מגמור האחת שהייתה להם. זה היה במחזור השלישי של הדף היומי, שהתחיל אחרי השואה בשנת תש"ו. אותו דף גמור הוא ממסכת ברוכס, שכאמור, זה היה מתחילת המחזור השלישי שלמדו את זה שם. רואים רבותיי כמה יהודים מסרו את נפשם לאותו לימוד גמרא בכל מצב, בכל מחיר, גם אחרי הסבל הנורא, בשעה איומה, ועוד תחול לכתוב את זה בכתב יד. היו אומרים, לא לנו, אתם יודעים באיזה מצב היינו, מישהו היה יכול לבוא אליהם בטענות, אבל לא, הם כתבו אותו בכתב יד. וכך, לא לחינם, אנחנו זוכרים כיום שמאות אלפים לומדים את הדף היומי בכל קצווי תבל, והתורה שבעל פה מתפשטת בכל מקום בעולם, מסיים אותו בן משפחה שחשף את התגלית המופלאה. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, למה אין לי חשק ללמוד? התשובה הנפלאה של הגאון הצדיק רב זונגן קרויזר זצ"ל. דברים נפלאים שהובאו בשיחה לפני תלמידי ישיבת בויאן, הובא בגיליון נועם נתיבותינו. סיפור הגאון הצדיק רב גמליאל רבינוביץ' שליט"א, שנכנס אליו בחור שהוא בוכה, שאין לו חשק ללמוד, מה הוא שונה מאחרים, הוא רוצה גם, ספר שהוא קם לפנות בוקר, את הסדר יום הנפלא שלו. בורח שכולם שקועים בתוך הלימוד ונהנים. הוא שואל, למה אני לא? מה איתי? הוא מסתובב בישיבה בבוקר הדרך, ואני מרגיש שאני לא שייך. באמת, הוא אומר, ראיתי שהוא ממש שבור עד עומק הנפש, לא מצאתי מה לחזק אותו ולתמוך בו. אז הצעתי לו שניכנס ביחד לרב זונגן קרויזר. ואז אנחנו נכנסים אליו ומספרים לו את מה שקורה. הוא אומר, רב זונגן, אין פה חיסרון של חשק בלימוד התורה, אלא פשוט חיסרון באמונה. הדברים נפלו על הבחור כרם, הפחד שלו עוד יותר גדלו. הוא אמר, עכשיו חשבתי שיש לי בעיה רק עם לימוד תורה, עכשיו אני שומע שיש לי גם באמונה. ואז הסביר לו רב זונגן, תאר לך עצמך בחור יקר שהיה מגיע אליך שיר גדול. שידעת שיש לו צרות בלי סוף, ורבים נושו על ידו, יש לו לב טוב. והגביר הזה אומר לך, כיוון שאני מאוד אוהב אותך, ואני מעריך את הלימוד תורה שלך, אני רוצה להיות שותף. החלטתי לקנות לך מכשיר, שהמכשיר הזה קולט כל מילה, ועל כל מילה, אני מזכה אותך בחשבון בנק מיוחד שאני אפתח בשבילך שקל. אתה שאתה צריך, תפנה אליי, אני משחרר לך בחשבון כמה שאתה צריך. ואין שום הגבלה, כל מילה, אפילו תלמד, ביום בלי סוף מילים, 100,000 מילים ביום, 100,000 שקל. כל תיבה שבעיון, זה יהיה כפול. נו, אומר לו רב זונגן, תחשוב, האם בכזה מקרה יהיה לך חשק או לא? אם כן, אז ברור שכל החיסרון והסיבה שאין לך חשק, זה חיסרון באמונה, כי אם היית מאמין במה שהקדוש ברוך הוא בעצמו חפץ בתורה שלך, והוא שומע את הלימוד שלך, כל תיבה זה מתבססת. ודאי זה הרבה יותר מאלפי זוב וכסף, אז לפחות שקל. אז צריך לך חשק. וזו התשובה שתתחיל לעבוד עליהם, לתשובה לשאלה על הצער. תעבוד על האמונה, תאמין בשכר ועונש, תאמין במצוות התורה, בהשגחת הריבון שלנו הכל הברואים, ועל הרצון שלו בלימוד של כל אחד ואחד. ואז יהיה לך חשק וטעם עצום בכל רגע של לימוד. ואת הבחור השז ים מעודד עם מלא תקווה ובהירות, שיש תקווה למצב שלו. ואנחנו ממשיכים עם סיפור נפלא שהתפרסם בקונטרס מפליגים מבית אז נדברו. הכותרת של הסיפור, כמיטב הכותרות הנפלאות של הרב פולק, סיפור משעמם למדי, אבל שלא כדאי לפספס. מספר על רב שייה, שיהודי שעבד קשה לפרנסתו, יש לו עסק עצמאי. וכל יום אינו דומה לחברו, כל יום הרפתקות משלו עם הסיטואציות והמתגרות משלו. נו, אבל מה? בסופו של כל יום, שם זה משהו קבוע, שם זה דבר שלא משתנה. כל יום 9 בערב נכנס לבית מדרש ולומד את הדף היומי. ככה זה כל יום. בוקר אחד שגרתי, רב שי מקבל טלפון בול מהאישה, הילד לא מרגיש טוב, רצים לבית חולים, סוטל מכאבים, מבינים שזה אפנדיצית. נו, מחפשים, אפנדיצית, מחפשים את הרופא המנתח, המומלץ ביותר, אם נצליח למצוא אותו או לא. הסקנים הרפואים שבתמונה אומרים שיקח כמה שעות עד שיהיו תשובות, כרגע לא יודעים מה יהיה, אבל יש משהו אחד שכן יודעים. מה? 9 בערב. רב שי נכנס כמדי יום, לומד עוד הפעמים. יום אחד המשרד על גלגלים, הגיע ביקורת בלתי צפויה מאחד המשרדים. גלו כשלים, חסר תפסים, הראשון של החברה מוקפה. כולם שואלים מה הלך יום, הכל כמרקחה. מוקדם לדעת מה יהיה. לאן פנינו מעדות של כל העסק. אבל מה, בסוף היום, רב שי, כמדי יום בשעה 9, מנתק את הטלפון ופותח את הגמרא. בוקר אחד, בשורות טובות, השידוך כבר מתקדם לקראת גמר. הבן של רב שי הולך להיות חתן. הבן שלו מרוגש, רב שי בעצמו מרוגש, הבן הראשון. נקבעה פגישה רשמית בין ההורים, התחילו לדבר על ענייני כספים, השיחה התאחרה. החליטו לעכשיו לסיים את ה... פגישה בלי תוצאות, לישון איזה לילה, ומחר לחזור, ללבן ולקבל החלטות. רב שי יוצא מהפגישה התאונה, כמו רימון סחוט, היה מוטרד מאוד. אפשר לדעת מה היה, הכל פתוח, אם יש שידוך לבוא ילדי גמר או לא. אבל יש דבר אחד שאנחנו כן נדע. בשעה 9, רב שי נכנס לבית מדרש, כמדי יום, נתק את הטלפון, פותח את הדף היומי, וקולו המתנגן נשמע בבית מדרש. עברו כמה שנים, אמא של רב שי שוכבת על ערש דווי, רב שי מוכן נפשית, הוא יודע שזה עניין של שעות, ככה הרופאים אומרים. הוא אפילו הניח בצד כמה מסמכים לרגע שאחרי, והוא כל הזמן מעודכן. מה אח שלו שיחליף אותו? לפני שעתיים, בבית חולים. מה יהיה בלילה הקרוב? הרופאים אומרים, לא יודעים מתי זה יקרה, לא יודעים מה יקרה. אולי יהיה נס. לא ידוע. אבל למה אחת כן ידוע, רבו ישראל. בשעה 9 בערב, שי נכנס לבית מדרש. כמדי יום מנתק את הפלאפון והקול שלו מתנגן בסמדרש של הדף היומי. נו, סיים הרב פולק, מה אתם חושבים? שימא של רב שי נשארה בחיים? לא, כצפוי נפטרת באותו לילה ב3. כבר עברו 4 שנים מהפטירה. מה אתם חושבים, שאיציק לא התחתן? לא, למחרת הכל יסתדר. הוא נשוי 5 ילדים, 3 ילדים, עם 5 שנים, 3 ילדים. וכן הלאה והלאה, בסוף הכל מסתדר והכל בא מקובו בשלום. אבל דבר אחד ברור, השבוע רב שי עשה סיום השס. אפילו שהייתה לו רשימה ארוכה של תרדות, שהיו יכולות להוציא אותו מהקביעות ולמנוע מנסים את השס. אז רב שי הבין את מה שכולם מבינים, או את מה שלא כולם מבינים. אני אמר רב שי לעצמו, קונה את עולמי בשעה זו. מה יראה מהעולם עצמו? הוא יסתדר טוב מאוד בלעדיי. בשורה הזאת האחרונה, סיים הרב פולק בצורה מוצלחת כדרכו בקודש, אנחנו קצת מתקשים להפנים, יותר מדי בטוחים שהעולם הזה לא מסתדר בלעדינו. אנחנו מחזיקים אותו חזק חזק, שהוא לא יפול, שהוא לא יברח לנו מהאצבעות. אותם לילות חירום, טרופים במיוחד, שאל רב שי את כל הסיבות הכי מוצדקות, למה לא הלכת ללמוד באותו שעה? נו, האם זה היה מועיל משהו, האם זה היה חסר? רב... הבן שלו מתחתן, מתארס יום קודם, אמא שלו הייתה נשארת בחיים, עוד כמה שעות. וכן שאר הדברים. לא, הכל היה נשאר אותו דבר מסתובב. דבר אחד בטוח. הדבר החם ביותר שרב שי עשה, עושה, ובעזרת השם יעשה. שעה 9 בערב, והמשיך להיכנס לבית ספר נדרש, שינתק את הפלאפון, פתח את הגמרא, והקול המתנגן נשמע היטב ובפירוש. ואנחנו ממשיכים עם יום דהילולה, של האדמו"ר מסדגורא זצ"ל, בעל העיקווה הבירים. את הסיפור הבא מספר אחד מחסידי סדגורא, שמתעסק לפרנסתו בשותפות עם יהודי ששר לו עלינו הדרך הישורה תקופה ארוכה. התפרסם על ידי הרווס באמבסר תורני לפני כמה שנים. יום אחד הוא שם לב ששותפו פנה בינם כתמול שלשום, הוא מיד מתעניין מה קרה, אבל הוא אומר לו, תשובה מוכרת, נו, תעזוב, ומילא לא תוכל לעזור לי. הוא לוחץ עליו, שכן היא יספר לו. ובסוף הוא נאתר לבקשתו, מספר לו שהבת הקטנה סובלת כאבי בטן ימים כמה ימים כבר, דולה הרופאים בודקים ולא יודעים מה קורה. נחליטו לנתח, לראות מקרוב, אולי ככה יגלו את הבעיה, ואנחנו לא יודעים מה להחליט. מוציאה לו מיד להיכנס לרבי עם סדגורא, להתייעץ אותו, לקבל ברכה, אבל כמובן שהוא דחה אותו בתנועת ביטול, מה לי ולרבי החסידי, אני לא מתחבר למושג הזה. אבל כחסיד, הוא לא מבטר, והוא משכנע אותו ומדרבן אותו. אמר לו, מה אכפת לך? מה תפסיד? והוא משכנע אותו, והם נכנסים. רבי מקשיב, ולמרבה הפתעה, הוא עונה לו, תתחיל להניח תפילין של רבנו תם, ותראה ישועה, ישועה מיידית. הוא יצא מאחד המביאת בקש להניח תפילין של רבנו תם. השותף שלו, החסיד, לא מבין מה קורה. הרי גם על תפילין של רש"י יש שאלה גדולה מתי הוא הניח, אז מה הדחף הגדול להניח עכשיו ומיד את תפילין של רבי נתן? אבל הוא מביא לו והוא מזדרז להניח אותם מתוך דבקות וכובד ראש. ואז אחרי שהוא מוריד את התפילין הוא מספר את הפרט המופלא הבא. הוא אומר, נער הייתי, גדלתי כמו שאתה יודע, משפחה חרדית למהדרין. ברבות הימים החלטתי להתרחק עד שעזבתי את הכל. הצעד הראשון היה בזה שהפסקתי להניח תפילין רבי נתן. עכשיו שבאתי לבקש את הברכה, אתה לא חפש בנרות איזה קבלה טובה, למיד שלף את הקלף המנצח, את הבעיה השורשית. פקד עליי להתחיל, תפילין להניח תפילין רבי נתן, כיוון שרציתי מיד לחזור לכל מרחצבתי, חשתי ולא התמעמתי, לשוב ולקיים את הדבר שבו התחלתי לקלקל. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים סגולות וישועות, לימוד תורה בשבת, היצא של ראש שבת נייטרה, זה יצא לתלמיד שסבל מפחדים. תלמיד אחד ניגש לגויין, רבי יונה לוי פורסט, ראש שיבת נייטרה, התלונן שהוא סובל מפחדים. הוא כל הזמן מסתובב בפחד, בדאגה, הוא מפחד מכל דבר, אין לו יום ואין לו לילה. אולי הוא אומר, בגלל שיש לו הרבה שיעורים, אולי אני לומד יותר מדי, הראש מתאמץ. גורם לי ללחץ, פחד, אולי כדי להרפות קצת. אז הוא אמר לו, תפרט לי איזה שיעורים יש לך. אז הוא אמר לו, בואו לפנות בוקר, שיעור אחד, אחרי שהוא גמר את העבודה, אבל היה לשיעור באמצע היום, עוד איזה שיעור חצי שעה. ככה הוא מנה את כל השיעורים, אמר לו, רבי יונה, שמעתי את כל השיעורים שלך, אבל יש לי שאלה, איך זה שאין לך שיעור בשבת? איך ייתכן כדבר הזה? אני רוצה שתלמד בשבת, תעשה שיעור ביום השבת, וזה יעזור לך נגד הפחד. הוא הסביר לו, אתה אומר שיש לך פחד, באנגלית שיש לו כל מיני שמות יפים, חרדות, מתחים, אבל אצלנו זה נקרא אטווס, אם תלמד תורה קדושה שמשמחת את הלב, ודווקא בשבת, שזה יום של מנוחה ושמחה, כשאתה משוחרר, המוח שלך משוחרר מהעבודה, ואז תלמד תורה בשמחה, תוסיף שיעורי תורה, תראה שזה יעזור לך. טוב, עברו כמה חודשים והוא פוגש אותו, שואל אותו מה שלומך, איך הולך, אומר ברוך השם הכל טוב. הוא אומר לו, מה עם הפחד? הוא אומר, כבר מזמן שכחתי. סיבור לרבי יונה, החיסרון לא בזה שהיה לך הרבה שיעורים, אלא חיסרון... איך לומדים תורה? צריך ללמוד בשמחה, בחיות, ובמיוחד בשבת, כשאדם לא טרוד בעסקים, ואז עושה לעצמו שיעור, נופלות ממנו כל המחשבות הצדדיות שמפריעות. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. אנחנו חוזרים למה שדיברנו, על הסקטן שמכיל מג'ילטין שמופק מדבר אחר, יש פה תגובה של מומחה כשרות הרב זריצקי. הוא אומר שאת הסקטן זו תרופה שמצילה חיים. מוטלים אותה לילדים שהם במצב של שלשולים חזקים שיכולים להגיע לסכנת התייבשות. בנוסף הוא אומר, זכיתי לקבל הוראתם של מרן אגריש של ישיב, אגריש שטיימן ואגריש ווזנר, אחרי שהבאתי לפניהם את החומר הגולמי של הג'לטין שמופק מאור בבורחר, שמותר לכתחילה לתת אותו בתור תרופה, כלומר שיש לו תיעוד מצולם בחדרו של מרון אגריש שטיימן, כי נכנסתי אליו שאמר לי, הוא כתב תשובה שמותר לכתחילה להשתמש בג'לטין טרף בתרופות, בהסכמתו של הגאון רב שמחה זל לגבת בריסק. ומרן אגריש אלה שזה צלמה שתרופה מראה שאין לטעם, לכתחילה מותר לקחת אותה לאדם בריא, אפילו שלא חיים בזה צורך. והוא מוסיף שלתרופה תקסטן, סקטן, אין בכלל טעם ואין אפשרות לקחת את הפה כמה שהיא דוחה, ולכן ההנצה להרבב אותה בדברים האחרים. וחשוב להעביר מאוד את העניין ומסיים, שכרוך, בדבר שכרוך, בחשש של פיקוח נפש, הרי כמעט בכל התרופות היום יש ג'לטין. הוא מספר שהוא יציין גם את מה שזכו לרבים בני גילו, שכשהיינו ילדים, קיבלנו בכל ערב שמן דגים במרכאות, שזה היה טרף לחלוטין, ואין כל הבדל בינו לבין דבר אחר. עד כאן מעניין הזה, ואנחנו משחילים דפיים בהלוך, אנחנו אוחזים בסימן תוף נון א', סיף קוף א'. האם חייבים להגיל את השיש לפסח? וכיצד ניתן להכשיר, ואיך מכשירים משטח של שיש, וכלי שנכבש לחמת צונן? הכך ולא נושאים מעניין, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחד מפי הרבנים הגאונים. הוא כדרכן ללמד גם אנחנו תמיד דפיים בהלוכה. ארונות שמאחסנים בהם, במשך השנה חמץ שהוא לא חם. ושלך שנזרים שלא יגע במזון חם, לא צריך להגיל אותם בפני פסח, כמובן שצריך לנקות אותם בצורה יסודית. כך גם מגירות המקרר והמדפים לא צריך להגיל, כי לא משתמשים במזון חם, מספיק מצוין מקרון יסודי. החריצים שבגומיה, שמחוברת לדלת המקרר, צריך לנקות בעזרת מברשת וכדומה, כדי להוציא מתוכם את כל פעורי החמץ שעולים להימצא בהם. ונוהגים לחסות את מדפי הארונות לפני שמאחסנים בהם את מכלי הפסח וכלי הפסח. כך גם נוהגים לחסות כל שולחן שאוכלים עליו חמץ. יש אומרים שגם משטח שמשמש לחמץ חם, כגון השיש, המטבח, אפשר להשתמש בו בלי עגלה אם מכסים אותו בכיסוי יבה, שימנע מהבליות שבמשטח לעבור למכלי הפסח שיונחו על הכיסוי. כלי שנכבש בו חמץ, זאת אומרת ששעה בתוכו נוזל צנן של חמץ יותר מ-24 שעות, וכבישה נחשבת או 24 שעות ומעלה, כבישה נחשבת לעניינים מסוימים כבישול, אז אפשר להכשיר אותו בעגלה או בעירוי 3 ימים. גם מדובר בכלי חרס. כשמכשירים את הכלי הזה בעגלה, לא צריך בעגלה בתוך כלי ראשון של גב האש, ויש אומרים שאפשר להכשיר אותו גם בעירוי מכלי ראשון. הכשרה בעירוי 3 ימים מבוצעת על ידי שמילוא הכלי במים גם צוננים על גדותיו, ולהשות אותם בתוכו 24 שעות רצופות לפחות, וכשלחזור את פעולה הזאת, שלוש פעמיים, זאת אומרת ריקון הכלי, מילויו, השעייתו וחוזר חלילה. אפשר להמתין כמה ימים בין ריקון למילוי, כך גם אפשר לבצע את זה באמצעות משקאות אחרים ולא רק מים. פעולה הזאת מכשירה כלי מבליעות שעל ידי כבישה רק באיסור חמץ ולא באיסורים אחרים. מרדה שעשוי מעץ, שמעשים בעזרתו את המצות מהתנור, אם קרה שהשתמשו בו למצה שהחמיצה, אפשר להשתמש בו בעגלה בגלל שהוא בולה איתם חמץ בחום ישיר, בלי נוזל. מלא בתאול ליבון, ובליבון לא ניתן להכשיר אותו כי עשו יץ ודיאבד, אם יגילו אותו, ימשיכו להירדות בעזרת אותה מצות, המצות לא נאסרות. ואם הוציאו באמצעות המרדה מצה כפולה ונפוחה, שבאופנים מסוימים חוששים שהחמיצה במקום הכפל הנפיחות, אז יש אומרים שלכתחילה לא להמשיך להשתמש בה, אבל בדיאבד המצות קשרות גם לא יגילו אותו. יש אומרים שאפשר לכתחילה להשתמש בו, כי המצות הכפולות והנפוחות מצויות, ולא יתכן שצריכו להחליף מרדה או להגיל אחרי כל מצה כזאת. ובמילא, נדון מצב זה מלכתחילה כדיאבד. עד כאן בעניין דפיים בהלוך שלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. מפות שולחן מבד ומגבות של חמץ, אפשר להשתמש בהם פסח אחרי כביסה במכונה בחום גבוה מ-40 מעלות. צלזיוס. נפת קמח לדעת השכנוח אפשר להכשיר אותה לידי שמנקים אותם כל שירות את הקמח. שפשופה המים היטב והגלתה, אבל לדעת הרמו אסור להשתמש בפסח גם אחרי ניקיון והגלתה. פומפייה של חמץ מגרדת, לדעת הרמו לא משתמשים בפסח גם אחרי ניקיון והגלה, אף כדי לפורר מאכל צונן שהוא לא חריף. מאכל צונן, לפורר מאכל צונן שהוא לא חריף, וגם דיאבד המאכל אסור באכילה. כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, נזכר בקצרה מה שלמדנו אותו יום, כי הוא מצוות ביאור חמץ דאורייתא אפשרי בשני אופנים, על ידי ביטול החמץ או בהוצאתו מרשותו בפועל. כדבר ראשונים, שאחרי שערך אדם בדיקת חמץ כדין, הואיל ועשה את המוטל עליו, גם אם אותו חמץ שלא נמצא בבדיקה, אין בו איסור בלימות, כל זמן שלא נודע לבעלים על הקיום שלו. גם חמץ שאדם התחילה לקיום שלו, אלא שבשעת הבדיקה לא נמצא, אין בו איסור. יש מהראשונים שסובר שבאופן כזה הוא עובר על בלימות אם הוא לא ביטל את החמץ. אבל חז"ל חששו שתגלה ברשותו בימי הפסח חמץ שלא נמצא בבדיקה, והשתהם מעט לפני שהבאה אותו. יעבור על בלירוע ובלימות, ולכן תקנו שאחרי בדיקת חמץ יבטל את כל החמץ שלא נמצא בבדיקה. ואז גם אם יתגלה חמץ ברשותו בפסח, לא יעבור עליו איסור שלו, זה לא שלו. את הביטול צריך לבצע מיד אחרי בדיקת חמץ. ומדאורייתא, אפשר לבטל את החמץ גם במחשבה, ונחלקו הפוסקים, אם דרבנן צריך שיבטל דווקא באמירה. דף האם אתה נודב לי? מהי הסגולה לאריכות ימים, ומה צריך לכוון בפסוק ראשון של שמע? מניין שצרות חדשות משכחות את הראשונות. לקח מעלות נושאים מעניינים, ללמד היום מסכת ברוכס, דף י"ד. ראי דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדף הימי. כמו גמור אומר, ונוויימר להם מסווייצים. בעלון הנפלא מאורות, מובא של סידור מגי צדק, הרפין חסיפות, תמיד הגוין, אנחנו רוצים פירוש נפלא, ששובח על ידי הגוין, עודות 16 לשונות אמס וייצי וטוי ויופי. לפי הפירוש שלו, כל ביטוי נסוב על פסוק אחר מפרשיות שמה בו עם שמה. מתפלל אומר כאן כי אמת זה אמור בפסוק שמה ישראל, וייצי זה מה שאמור בבור שם קודם מלכוס אלוהים בועד, ולא חוין. זה על מה שהולך הפסוק באבטוס שם אלוהי כך וכן הלאה. היישוב כביכול שכנגד בור שם קודם מלכוס אלוהים בועד זה וייצי. למה? בגלל שבורך שם, ויצי בעצם זה המילה היחידה בארמית בכל הרשימה הזאת. הרי בור שם קודם מחוץ נאמר בלחש כדי שלא יתקנו בנו המלאכים, לכן גם האישור עליו כביכול, שגם הוא נאמר, אפילו שהוא נאמר בכל, הוא נאמר בארמית, שהמלאכים לא יבינו שאנחנו בקיאים בשפה הזאת. ולקראת סיום החפצים בחיים, חפץ חיים יומי, אחד התנאים רבותיי שנדרשים להיתר לספר חילות לתועלת, אומר חפץ חיים, שלא יסובב על ידי החילות, שלא יקרה שום נזק לאותו אדם יותר מה שהיה מגיע בדין תורה. והחפץ חיים הביא דוגמה לזה בכלל תת סעיפי בהלכות רכילות. אחד יודע שהחבר שלו, שהוא יספר לו, הוא יקבל את זה כאמת גמורה. בעצמך זה יבטל איזו עסקה. אז אם היו לו שתי עדים, היה מותר לבטל את העסקה, אבל פה שזה מבוסס על כיד אחד, אסור לו. אז בגלל הרכילות יגרם לאותו אחד נזק יותר מה שמגיע לו. ואם הבירו מוסף עם עוד כמה נידונים מעניינים בעניין הזה, האם מותר לאדם להסתלק משותפות על סמך משהו שמע מאדם אחד? אז בן תפחיים הוא כתב שכשלא קבעו זמן עד מתי תמשך השותפות, הוא יכול להסתלק. כך מובר בשולחן ערוך. למעלה זה לא עזק, זה הפסד, זה רק מניעת רווח. אדם שהתבקש לעבוד אחרי פועלים בעבודה ולדווח עם עובדים כאוב, מדעת הגר של אשב שמותר לו לדווח, גם אם יפוטרו מחמת דבריו, גם לא מינו אותו לפקח. מדעת הרב נוסבוים, שמותר לספר על פועל שעבד רק חלק מהזמן ששכרו אותו לעבוד. אפילו שעל בי זה המעביד עקב חלק מהמשכורת, כמו שבית דין לא מוצאים מעביד מהממון, מהמעביד מהממון כזה מספק, ושהוא המוחזק מהממון. אותו דבר גם אחד עובד רואה שיש במפעל פועלים יותר עם דעת הרב נבנצל, שהוא חייב לדווח להנהלה משום מחשוב הסבי זה אפילו שיפוטרו חלק. אמנם מובא שאם ההנהלה יכולה לשים לב לבד, וכזה דבר, לא צריך לספר. כמובן שצריך לדווח לבד קשרות על זיופים בחותמת שלהם. מסור נהג אוטובוס שמרמה להנהלת החברה דעת הרב סלמן שמותר, כיוון שדבר הזה כשאין שורות הולד לטבל בו, אפשר למסור אותו לרקות. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. בספר דיבור בנחת מובא שבושלם היה גר פעם אדם, שעריך מאוד ימים, קראו לו רבו חיד בלוי. אנו הג... לבקר כל יום בתי חולים, לאחל לחולים רפואה שלמה. כשעצר הביקור בית חולים, הרב אמר לסובבים, אתם רואים, כל החולים האלה, כולם כאן בגלל כעס. כשתדל להימנע מכעסים, לזכור שהכעס, הכעס מחלה את גופו ואת נפשו של האדם. אבל לתר מסיים ביודוי. עד כאן דברינו ליום רבותיי, שלכולם, שיהיה יום נפלא, ושבת שלום וכל טוב סלע.